אנו מתחילים את הספר החשוב של הרב קוק, אורות התשובה. סבן, כן? אורות התשובה נכתב בשלבים. בזמן שהרב כתב אותו, את הספר הזה, הוא רצה לקרוא לו בשם איגרת התשובה. והוא כותב אל הרב חרל"פ שהוא מתייסר ייסורים קשים מאוד מכתיבת הספר הזה, משום שהוא צריך לשקול במשקולת מדויקת עד כמה לגלות סתרי תורה, עד כמה להנמיך רזי קודש, זה הביטוי שלו, ולמסור אותם לרבים. כי הרי יש פה באמת סתרי תורה שנשפכים על פני כל דפי הספר בגלוי, למי שיודע לקרוא את זה. אז מדוע הוא מגלה בכלל סתרי תורה? אם זה סוד, שישאר סוד. אבל יש צורך של הדור להתמודד עם השאלות האלה, ולכן מוכרחים לגלות לו את הדברים האלה, למרות שהיה ראוי יותר לשתוק. כי יש דברים שברגע שאתה מגלה אותם, אתה קצת מבלבל את היציבות של העולם. יש הרבה דברים שאם אתה אומר את זה לאנשים שלא יכולים לסבול את הרעיון, אתה מבלבל, גורם להם יותר בלבול מאשר בניין. זו, אז השאלה היא עד כמה הם יכולים לסבול ועד כמה לא. כלומר, יש לו התלבטות, הערכת נפש הדור, לדעת מה אפשר לגלות, מה אי אפשר. ומן הסתם הוא יגיד קצת יותר מדי. אין שהוא היה חולה בסוף ימיו, היה חולה סרטן, אמר שזה עונש לו על שגילה את הסוף. נו, כן, גיליתי יותר מדי, ולכן מזה הוא קיבל את העונש. אז זה לא פשוט. כן, תראו מה הוא אמר. על כל פנים, זה עלה לו בהרבה מאוד מאמצים רוחניים לכתוב את הספר הזה, במיוחד בגלל הבעיות הזאת שהזכרנו. עכשיו, הספר הזה לא נכתב כולו בצורה ערוכה היטב. חלקים מסוימים נערכו על ידי הרב בעצמו, אבל הרוב זאת עריכה של בנו, הרב צבי יהודה. כן. מה שכתוב בסגנון של הקבלה לא מפריע לאף אחד, כי מילא אף אחד לא מבין. ספרי קבלה הם כתובים או בראשי תיבות או במילים לא מובנות או במילים מובנות, אבל זה הכל משל. זאת אומרת, זה אחד משלושת הדברים האלה, אז זה סתום בפני כולם. כן? עכשיו, גם אלה שראויים לזה, מעטים מבינים באמת את כוונת הדברים. כן, השאלה היא עד כמה לגלות את הנמשל הזה. הנמשל הרמח"ל זה ניסיון מסוים לבאר את הנמשל. כן, נכון, כשזה מה? צליל. שהוא מסביר איך לי, מה הבעיה? אתה אומר שזה לא כולל את הכל. לכן הוא אמר דבר מאוד חשוב במהדורות הצהובות, מאחורי העמוד, מאחורי הכריכה, כתוב שם את אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול. בלי גבול עד אין סוף. אז אם אדם יאמר לך למדתי את אורות התשובה, הוא משקר. אי אפשר ללמוד אורות התשובה, כלומר לגמור ללמוד את אורות התשובה, כי צריך ללמוד בלי גבול. אז הרב קוק כנראה היה מודע למה שאתה מעיר, שאי אפשר להיכנס לתוכן של התשובה ולעצור שם. זו רק פתח. חוץ מזה, לא כל אחד חייב לקרוא את הספר של הרב קוק. אתה לא רוצה, תקרא ספר אחר. את מי אתה מחריב? כן. צורך הדור.
היום ניקח
יבין בכל זאת. היום אתה אמרת משהו, אתה אמרת משהו יפה. היום אתה אומר רבע מן העם מבין. פעם חצי אדם בעם לא הבין. אז התקדמנו. נכון? זה נכון. אבל השלושת רבעים שלא מבינים נכון, שלא מבינים נכון, עשויים להתבלבל מזה. את אומרת, כל מי שקורא אורות התשובה מבין.
לא, אני חושב שבאמת הבין את המשמעות של הספר.
כלומר,
אני לא רואה שהוא הלך בדרך.
יש אנשים שדברי הרב קוק מבלבלו אותם לגמרי. עד היום הזה יש הרבה דברים, שטויות שנאמרות בגוש פנקה של הרב קוק. הרבה דברים. נכון. ככל שהתוכן הוא יותר אילאי, כך יש יותר סכנות. גם משה רבנו אמר דברים, ועד היום הזה מיליארדי אנשים תולים שטויות רבות בדבריו. נכון? אז זה לא סיבה לא להגיד, אבל זה סיבה לפחד. בסדר? כן. כן, ודאי, ודאי. כן.
יש אולי
לעניין של נשאל,
דווקא
להשאיר
דבר
בתור משל, זה כנראה
שהאושר
שמה קורה,
זה
לא יותר
גדול, לא?
על מה אתה מדבר? על
האורות
התשובה?
לא, בעניין של סדרי תורה, או לנסות להגיד את הנמשל, לנסות לקרב את הנמשל.
זה תמיד מדרגה נמוכה יותר, מדי. טוב, הבה נקרא את הרב בהקדמתו. זה כמה אני נלחם. לא במבוא, המבוא זה לא של הרב. נו, אחרי זה. לא, לא, לא. זה כמה אני נלחם. מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. לומר את האמת, התשובה זהו התוכן היותר עליון של היהדות. כי הרי מה קדם למה? ישראל קדמו לתורה או תורה לישראל? ישראל קדמו לתורה. חס ושלום. ישראל קדמו לתורה. וישראל עוד היו לפניכם. אומר המדרש שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. כן, ישראל קדמו. נכון? מה? מה לא?
לא.
זה שאלה, כתוב בתנא דבליהו. חשבתי שהדברים ברורים. בתנא דבליהו כתוב שאדם שאל את אליהו הנביא, שני דברים יש לי בעולם שחביבים עליי ביותר, והם ישראל והתורה. איני יודע איזה מהם קודם. אמר לו, ישראל קודם.
אולי לא מבחינת הזמן, אולי מבחינת הערך.
אני אמרתי מבחינת הזמן?
הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם.
הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ולפני שהסתכל ולפני שברא את התורה שעל פיה ברא את העולם, כבר הסתכל בישראל.
נכון.
הסתכל בישראל. במחשבה שלו. הסתכל בישראל וברא את התורה, והסתכל בתורה וברא את העולם. בשביל זה את בא ללמוד. לא בא ללמוד דברים שאת כבר יודעת. כן? אבל זה כל ההבדל.
מה זה במחשבה? אבל ישראל זה דבר, זאת אומרת, הנשמות
היו קודם? הזהות האנושית שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר עמה היה ישראל. אם אני מדבר עם מישהו, אם אני מדבר, סימן שיש מישהו שאני איתו מדבר, נכון? אמת או לא? אם רואים אדם מדבר, סימן שהוא מדבר עם מישהו, נכון או לא? אהו, שאלתי שאלה. כן. אם כן, המישהו שאליו מופנה הדיבור קדם לדיבור.
כן, אבל לא אצל...
אם התורה היא...
מה זה נשאר? עכשיו זה לא
מישהו. בואי נשלו אילון. אם התורה היא דיבור, סימן שהיא מופנית למישהו.
לא רק דיבור.
מה היא? היא דיבור. תורה זה דיבור. וידבר השם אל משה. אם התורה היא דיבור, סימן שהיא מופנית למישהו. אותו מישהו קדם.
בראשית ברא, זה דיבור.
ברא, התורה אומרת בראשית גם מאמר. שבראשית זה מאמר, נכון? משה חיפש? כאילו, עשה בלוף. זה מסביר המהר"ל בתפארת ישראל. מה, אני צריך להסביר דברים כאלה? בתפארת ישראל מסביר המהר"ל שכל המדרש הזה בא להראות, זה דרך של חז"ל להסביר מדוע התורה רק לישראל, כי באמת היא לא מתאימה אלא להם. אין הסבר רציונלי לזהות. אישיות זה קודם לרציו. אני קודם אני לפני שאני חושב. יפה. אם היינו אומרים תורה קודמת לישראל, זה היה אומר ככה: אם עם ישראל יקיים את התורה, אז הוא יהודי טוב, וזה בסדר. ישראל שלא רוצים תורה, אין לזה ערך. אז זה לא נכון. כי גם אם עם ישראל כולו עובד עבודה זרה, הוא עם השם בכל זאת.
למה יש מחלוקת
בין
בנים?
הם נקראים בנים. אבל זה מסביר המהר"ל שהמחלוקת היא רק על היחיד, לא על הכלל. מסביר מה? לא ייתכן שרב יהודה יאמר, שרבי יהודה יאמר על כלל ישראל שהוא לא נקרא בנים אם הוא חוטא. כי אם לא, אז רבי יהודה היה נוצרי. אז זה בדיוק מה שאומרים הנוצרים. כשישראל עושים רצונו של מקום, הם עם נבחר. לא עושים רצונו של מקום, מפסיקים להיות עם הנבחר. כן? הם מסכים להיות העם הנבחר. אנחנו תלמידי משה ולא תלמידי ישו, להבדיל, אומרים לא כך, אומרים שישראל קודמים לתורה, נכון? רגע, אני הזכרתי את זה רק בדרך אגב כדי להסביר משהו אחר. אז נא לא להתחיל לפתח ענפים מן הרעיון הזה, רק הרעיון הזה עצמו צריך להיות ברור, כן? עכשיו כתוב במדרשים שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, אבל מה לך אצל ישראל? מה תעשה אם יחטאו נגד התורה שלך? אמר להם, אל תדאגו, כבר בראתי את התשובה. אז מה קדם לישראל? התשובה. יוצא לפי זה שיש לנו תוכן סופר עליון, התשובה שקדמה לישראל, שקדמו לתורה, שקדמה לעולם. יוצא מזה שהתוכן היותר עליון של היהדות הוא התשובה. מה? כי השאלה היא מהי תשובה. אם זה תשובה מחטא, אתה אומר, אבל זה מכאן, זה מה שמוכיח שתשובה זה לא על חטא. כן, אבל היא שואלת מניין לי. כן, היה אפשר להגיד אם כך ש... כן, אבל זה בפרקת רבי אליעזר נאמר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם היה מחרית בתת לפניו את העולם, כלומר היה מצייר את העולם, העולם היה נופל, היה מצייר עוד פעם ונופל עד שברא את התשובה ולא נפל.
תשובה על מה?
לא על חטא.
על מה? למה צריך תשובה בכלל?
עוד לא אמרתי.
לא אמרנו שום. למה צריך בכלל משהו?
בסדר, אתה שואל מצוין, אני בשלב של השאלה. כן? אבל כנראה שבלי תשובה אי אפשר להתחיל שום דבר. חלק מן העולם. ככה זה יוצא. כן.
התשובה היא
לשוב על
ישראל.
מה?
התשובה היא לשוב על ישראל.
לא, שובה ישראל עד השם אלוהיך. זה תשובה מסוג אחר. אתה מדבר על דברים שעוד לא קראנו, נכון? מתי אנחנו מדברים על המושג תשובה קדמה לעולם? לא אמר תשובה אל ישראל קדמה לעולם, תשובה אל השם. כן? כתוב שובה ישראל עד השם אלוהיך.
אולי אין תשובה קדמה לעולם,
אולי זה אותו דבר, אבל יש הבדל שתשובה היא תנועה. המושג לשוב מניח תנועה. ישראל זה זהות, זהות זה דבר קבוע. לכן השאלה היא מה הדבר שקודם, האם הדבר הנע או התנועה שלו.
יכול להיות שתשובה קדם למשהו,
שיש משהו שישוב. יפה, זה באמת קושייה של אריסטו. אריסטו אומר הרי שהתנועה היא נספח לעצם הנע. אם כן, יש קודם העצם הנע ואחרי זה התנועה שלו, נכון? זאת השאלה שאתה שואל. ואפשר לומר שהקדוש ברוך הוא התחשב בקושייה הזאת. הוא רצה דווקא, הקדוש ברוך הוא, את התנועה. אבל קרה באריסטו שאי אפשר שתהיה תנועה בלי מה שינוע. אם כן, ברא את העולם כדי לתת ידי חובת אריסטו. זה גישה הפוכה קצת. אנחנו רגילים, אתה צודק, זה נגד ההיגיון שלנו. אנחנו רגילים קודם כל שיש מה שישוב לפני שתהיה תנועה. אנחנו אומרים לא, התנועה היא יותר עילאית, והיא מולידה את השווים שלה. אפשר גם לזה להגיד את זה, כן? אבל זה ברור שבמבנה של העולם יש קודם, הדבר האידיאלי היא התנועה. כן,
לפי דעתי, הדיאלוג הזה הוא לא כל כך במקום,
מכיוון
שאי אפשר לדבר
בזמן.
על דימויות בזמן.
אי אפשר לדבר?
אי אפשר לדבר. אם אנחנו מדברים על דימויות בזמן...
כי אתה מדבר על קדימויות... אני אמרתי לך כבר לפני כן. מי אמר שאני מדבר על קדימויות בזמן?
כל הנושא פה נושא
בזמן. לא.
אלא על מה שישורים?
זה קדימה במעלה.
מה זה תנועה לא בזמן?
בדיוק ככה, כשמדברים על תנועה צמודה לעצם, או כשמדברים על תשובה לפני ואחרי. אי אפשר לדבר עליה.
זה במושגים שלנו. במושגים שלנו. זה בעיה שזה לא בזמן. האדם ששב, נכון. נכון. דוגמה, יפה מאוד, כן. אז זה ברור שכשאנחנו מדברים על התשובה, אנחנו מדברים על תוכן, אם כן, שורשי, שממנו משתלשלת כל המציאות. אפשר לומר כך. זה היה יהודי אחד, הרב שמעון סטרליץ, מתלמידי הרב קוק, הסביר את זה כך. לברוא את העולם זה לרדת מאידאל למציאות, מאינסופיות לגבול. ברגע שיורדים אל עולם מוגבל, יש שבירה, יש איזשהו שבר בנפילה הזאת, ולכן באופן טבעי מתפתחת השאיפה לשוב אל המקום, אל המקור. זה המשמעות של המילה ברא בעברית. מאיפה באה המילה ברא? בחוץ, נכון? ברא, בארמית, זה בחוץ.
בערבית
זה ברא, נכון? ברא, עם דגש ברש. בעברית אין דגש ברש, אבל בערבית יש. כוונה החוצה, נכון? אז ברגע שמישהו יודע שהוא בחוץ, מה זה אומר? מה הוא רוצה לעשות?
חוזר הפנימה.
חשוב, פנימה.
העולם קדם
לך. בפועל כן. הדבר הגלוי הראשון זה העולם. אבל הקדוש ברוך הוא לא לקח סיכונים. ברא מראש את האפשרות לשוב לפני שברא את העולם. בוודאי. כלומר העולם הוא גומי. גומי ברוגתקה. לא. גומי, שמוכרח לחזור למקום. איך הם מכירים? איך הם מכירים את המושג? זאת השאלה. בגלל שבאים משם, כן. נכון, רוצים לשוב אל המקום. אם היא לא מבחינה פילוסופית לא מובן איך אפשר לדבר על אלוהים. בסדר? אז לכן אומר הרב, כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. אם אין לי תקווה לתקן, אין לי מלא, אין לי חיים. היא, חוץ מזה, מצוות השם. אתם רואים איך שהרב מסדר את זה? לא כותב א', מצווה לעשות תשובה, אלא הוא כותב ג', מצווה לעשות תשובה. קודם כל, דבר ראשון, אני חושב רק על זה. שתיים, זה תופס את החלק היותר עיקרי בחיים וכל התקוות בנויות על זה. ג', זה גם מצווה. כלומר, זה שזה מצווה, זה קטן לעומת התוכן של זה. בדומה קצת למה שעושה הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה. הרמב״ם, מה המצווה הראשונה שהוא מונה? מציאות השם, נכון? לדעת את מציאות השם. אבל הוא לא מתחיל עם זה. הוא לא כותב הלכה א', מצווה לדעת שיש אלוה, אלא הוא כותב כך: יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא אשר המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, כל הנמצאים לא יכולים להימצאות. ואם יעלה על הדעת, ואם ייבטלו כל הנמצאים, לא ייבטל הוא לביטולם, שהוא ברוך הוא אינו צריך להם וכולם צריכים לו. הוא שכתוב אומר, והשם אלוהים אמת, הוא לבדו האמת, שאין אמת, אין אמת כאמיתתו. אין מציאות אמת לבדו כמו. וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. ככה הוא עושה. כלומר, זה שזה מצווה, זה משתלשל מאמת יותר גדולה מן המצווה. אז גם פה, הרב עושה אותו דבר לגבי התשובה. היא מצוות השם, כן.
למה חשוב להבין את הנקודה הזאת? כי באמת הנקודה היא כזאת
שבמצוות
השם דבר מאוד צדדי מול הפרש הזה.
נכון, זה האמת.
להראות לך איזה גדול
את הדברים
האחרים, אז
בוא
נשים את
המצוות קצת. לא, זה באמת נכון. מצווה זה דבר עצום. כן? הלוואי ורוב הדברים שאנחנו שואפים אליהם יהיו מצוות. אבל יש למעלה ממצווה. יש משהו יסוד המציאות. על יסוד המציאות אתה לא יכול להגיד מצווה. למשל, אין מצווה בתורה לנשום. למה אין מצווה כזאת? הרי אם אני לא אנשום אני אמות. נכון, בגלל זה לא יכול להיות מצווה. זה קדם. כן? גם כן, מציאות השם. מציאות השם זה קודם למצווה. הרי מי מצווה? אתה צריך קודם כל להאמין במי שמצווה כדי שתהיה מצווה. לכן ודאי זה קודם למצווה, זה יותר גדול. בסדר?
אם הרעיון של התשובה בעצם קודם לכל.
כן.
אז יש פה איזשהו פרדוקס, מכיוון שאנחנו אומרים שנגיד משה רבנו הוא האדם הגדול מכל מה שאנחנו
מכירים בהיסטוריה
האנושית, והוא בעצם כמעט לא עשה תשובה, כי לא היה מצורך.
זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים לבוא ולומר מי הוא הבעל
תשובה
הגדול ביותר, הוא זה שיהיה הגדול מכולם.
הבנתם את השאלה? אני אולי לא הבנתי אותה. תחזור בבקשה.
אני אומר, משה רבנו כמעט לא
הצטרך
לתשובה.
למה? כי אתה מבין את התשובה כתשובה על
חטאים.
מה אלא? לפי הרב אנחנו נראה שהתשובה אין לה שום קשר לחטאים.
כמעט.
כלומר, גם מי שחטא יכול לחזור בתשובה.
אבל התשובה היא לא רק
תשובה. ודאי שלא. התשובה היא נבראה לכתחילה בשביל צדיקים גמורים. כי הרי כדי להכיר את עצמי, אמרנו שהתשובה נובעת מהעובדה שאני מכיר את עצמי כנברא. מי מכיר את עצמי, את עצמו כנברא? מי שלא חטא. מי שחטא, השכל שלו כבר משובש. הוא כבר חושב את עצמו כקדמון. הוא לא רואה את עצמו כנברא. אם הוא לא רואה את עצמו כנברא, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אז החידוש של תורת משה היה שאפילו מי שחטא, גם הוא יכול לחזור בתשובה.
זה החידוש
של התורת. יפה. אבל בספרי ההלכה, מה מופיע תחילה? תשובה על חטאים. כי ספרי ההלכה הם ספרים מעשיים. אין הדרכה הלכתית כיצד לחזור בתשובה פנימית, תשובה של הזהות. אבל היא התשובה העיקרית. לשוב תמיד אל הבורא. עד אין סוף. ולכן במקום שבעלי תשובה שחטאו, במקום שבעלי תשובה שחטאו עומדים, זאת אומרת מפסיקים לשוב, כי הם כבר תקנו את החטא. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אלא ממשיכים.
מה עושים עם זה שהזהות שלו לא קשור לאין סוף?
אין דבר כזה, כי הכל נברא. אלא יש מי שיודע, יש מי שלא יודע. יש מי שחטא ויש מי שלא חטא. אז מי שחטא לא יודע.
מה
הוא יודע שהוא נברא? עד אברהם אבינו אנשים לא ידעו שהם נבראים. בא אברהם, גילה להם שהם נבראים, ואז הם יכולים לשוב בתשובה. אבל בכל מקרה יש תשובה עולמית, תשובה קוסמית. כן? גם היחיד חוזר בתשובה, אבל בעיקר המציאות כולה חוזרת בתשובה. אפילו הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה, וגם הטבע חוזר, וגם העמים, וגם הפרטים, וגם אני. ברור? אז זה לא מתחיל מזה שאני צריך לעזור בתשובה.
זה תהליך
עולמי. מה?
זה קודש ברוך חוזר בתשובה.
כן, זה שב השם את שבותיך.
אבל אם זה התשובה, זה לא שוב אל הקודש ברוך, אז זה קודש ברוך.
הוא שב אל עצמו. יפה. ושב השם את שבותיך. וישוב. כביכול, יש לקדוש ברוך הוא משהו לתקן. למשל, כתוב במסכת שבועות, אמר הקדוש ברוך הוא, אביו עליי להביא כפרה על שמיעתתי את הירח. מה החטא במרכאות שיש בדבר הזה? עצם זה שיש היררכיה בעולם, זה דבר הכרחי. מוכרח להיות, כדי שהעולם ייבנה, שתהיה היררכיה, שמש תאיר, ירח יקבל. אבל הדבר הזה גורם צער בעולם. מי מתקן את הצער הזה? מי לוקח אחריות על הצער הזה? הקדוש ברוך הוא לוקח. זה לא תלוי בנו, זה לא אשמתנו. נכון? אז כשאנחנו מוסיפים על זה, אז צריך לחזור בתשובה גם על זה. אבל יש צורך לחזור בתשובה מעצם הריחוק. אנחנו רחוקים מריבונו של עולם. הריחוק הזה מכריח אותנו לשוב תמיד. כן.
גם אומרים אנשים שחוטאים. כן. מה, הם מרגישים שהם לא נבראים?
כן, החוטא משוכנע שהוא ואפסו עוד. אנחנו שואלים את האדם, מדוע אתה חוטא? מה הוא אומר? כי אין ריבונו של עולם. זה מה שמסתתר מאחורי הטענה הזאת. כן, או מדוע, או אם אתה מכיר שיש ריבונו של עולם, אז למה אתה חוטא נגדו? אבל הוא לא ברעני. כן? כלומר, החטא בא מתוך רוח שטות. כן? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? זה מסתיר לנו, זה מסך שמסתיר ממנו את האמת. זהו, מה היה חולשה? חולשת השכל. לא, אם הם היו יודעים לא היו חוטאים. לא, הם חושבים שהם יודעים, אבל אם הם היו באמת יודעים לא היו חוטאים. כמו שאמר אפלטון, אם האדם היה יודע את הכל לא היה חוטא מעולם. והביא דבריו הרמח"ל בספר דרך ארץ חיים.
אז מה היה חמיתי
שלו? זה לא שהם כופרים בבין יד הבריאה ובין יד מי
שברא. זה נקרא שהם כופרים. ודאי שאם לא כן לא היה חוטא.
אבל אין אדם בעולם שלא חוטא.
אז אין אדם בעולם שלא קצת כופר. בסדר,
אז כולם לא נבראים.
לא, לא מכירים בעובדה,
לא מכירים עובדה שנבראים באמת.
נכון, באמת. מה הבעיה בזה?
אז איך התשובה יכולה?
צריך להבין מה המשמעות של אמונה. אם אני מאמין בדבר, כוונה שהדבר הזה מחיה אותי, אז אני לא יכול ללכת נגדו. כן? אם ברור לי שלהכניס את היד לאש זה ישרוף את היד, אז אני לא אכניס את היד לאש. כשאני מכניס את היד לאש, בגלל שאני לא לגמרי משוכנע שזה נכון. סימן שחסר להם רמה מסוימת של ידיעה. זה לא בושה, אפילו משה רבנו היה חסר לו. והראיה שגם הוא חטא. מסביר הרב קוק מה היה חטאו של משה, שהוא אף על פי שהוא היה הנשמה הכללית שבכלליות, הנשמה הכללית ביותר בעולם, נטה לרגע אחד להבליט את זהותו העצמית.
מתי?
כשהוא היכה בסלע. זה אפשר לומר כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, לא? אבל זה דק. אתה לא יכול להגיד על משה שהוא עובד עבודה זרה, שהוא כופר במובנים שלנו. אבל ההבלטה הזאת היא עומדת כצער מול הבורא. כן? השם מלך גאות לבש. כן? אנחנו אומרים כל המתגאה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא למשה, שהיה ענב מכל אדם והבליט קצת בצורה אינפנטילית, נגיד מולקולרית, הבליט לרגע אחד בלתי מורגש את הזהות שלו, ונחשב אצל משה רבנו כחילול השם, אצל משה רבנו כגאווה וכדומה. מה אתה רוצה לנו? כן, יש לו נסיבות מקילות בסוף, בסדר, אבל צריך להבין, יש פה משהו, יש איזה נקודה. כן, טוב, זה חטא שם שמיים שהוא שבר את הלוחות, זה בסדר. כן, אנחנו מודים לו שהוא שבר את הלוחות. אני מדבר על הקה בסלע. הקה בסלע ששמע הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגלל זה אתה לא נכנס לארץ. אז משמע שהיה פה משהו, אבל המשהו הזה הוא דק מן הדק, לכן גם התורה לא גילתה כל כך מה מדובר. כן, אפשר להגיד את זה, כן. יכול להיות שזה גם טוב, מצויה. כי אם לא היינו עושים אותו אלוה, יכול להיות. מאה אחוז, מקובל. אז יפה מאוד, אז אולי באמת הוא עשה לנו שירות טוב בזה שחטא. יכול להיות. לשם, אבל זה לשם שמיים שהוא חוטא. כלומר, הנוצרים אומרים שמכיוון שכל אדם חוטא, אז כל אדם אשם. אנחנו אומרים שהחטא של משה הוא תוצאה של טבע בריאתו, לכן הוא גם לא אשם. מה? לא נענש. אתה חושב באמת שזה עונש? הרי מראש לא רצו שיכנס לארץ, רק חיפשו אותו. זה באמת זה ציפייה שלא אנושית. כן, ודאי. לא, תבין, אתה מגיע למשהו, יש מפלסים, זה לא הר כזה שכל הזמן אתה מתעלה בו ומתעייף. כן? יחליפו כוח. כן, אבל אני אומר, יש דרכים של אינסופיות, יש מפלסים. יש מדרגות בלי מפלסים, יש מדרגות עם מפלסים, שאתה יכול לנוח בהם.
כן. אנחנו נמצאים בהשתלמות כל הזמן.
כן.
בבריאה. או אפילו, לא יודע, אולי אפילו בעולם העליון.
So what?
זאת אומרת שאם אנחנו לא מסתכלים להשתלם,
בעולם, נו.
אנחנו אף פעם לא נבראים?
למה? דווקא ההכרה שלי את עצמי כנברא גורמת לי עלייה אינסופית.
גם במצב של חטא?
לא, זה אחרי החטא.
אחרי החטא.
כל זמן שאדם חוטא, הוא צריך קודם כל לתקן את החטא.
כן.
אתה מדבר על שאיפות עליונות. מה עם זה שאתה מדבר לשון הרע?
נכון.
אז תפסיק לדבר לשון הרע. תיקנת, אז עכשיו אתה יכול לעלות. עד אינסוף.
וזה השתלמות? וזה כבר הכרת
עליה? זה מתוך ההכרה את עצמי כנברא, אני עולה עד אינסוף.
יש אלף דברים שבהם אתה מכיר את עצמך כנברא.
לא,
אלפי סוגי חטאים.
לא, לא חייבים חטאים, אני לא מבין. החטאים זה דווקא מה שמעכב את ההכרה הזאת. אחרי שאני מתקן את החטאים, אז אני פנוי להכיר את עצמי כפי שאני באמת. ואז אני באמת מכיר את עצמי כנברא, ולכן אז העלייה היא אינסופית. אז יש תשובה אמיתית. כן? נכון.
לעומת זה
הקדוש ברוך הוא השם
של השלום, אנחנו בני אדם, אז הפעולה של החדם
בשביל
זה לא
עלייה.
אם נסתכל,
שאלה יפה, יוצא לפי זה שהתשובה היא דו-כיוונית. כן? הרי איך אמר אברהם לנעריו? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה. אז אם נשתחווה, נתבטל, נכון? הרי איך ההשתחווה נעשית? בפישוט ידיים ורגליים, פשוט הגשמיות לגמרי, התבטלות בעין. נחזור למקור שלנו, לחווה. נשתה חווה, שון חווה. כן? ומה המטרה אחרי זה? ונשובה עליכם. בסדר? אז התשובה היא דו-כיוונית. יש תשובה ממטה למעלה, ואחרי מה שאתה משיג שם, אתה מביא את זה למטה. ושוב עולה. כן? אם הוא מכיר את עצמו כנברא, הוא חותר. הוא לא חותר. אם אדם לא חותר, הוא מכיר שהוא נברא.
כן, אבל אז אינו בחירה.
באיזשהו מקום הוא מחליט לוותר על הבחירה שלו. נכון. אבל זה ויתור מרצון. אז זה ויתור שכולו עונג. נכון. מתוך ידיעה. ואז התשובה, נכון, ואז התשובה, הבחירה, סליחה, מילה את התפקיד שלה, כמובן. בחירה חופשית, יש שזה חשוב, אבל זה לא הכל בעולם, כן?
הבחירה היא חופשית ידיעה?
יש בחירה בין טוב לרע, ויש בחירה בין טוב ל... אין רע. יש בחירה בטוב.
התשובה...
מה?
שהידיעה
היא בחירה בה... ודאי, כן.
התשובה...
יש לנו, עיקר הבחירה של האדם זה אם ללמוד או לא ללמוד. כי אחרי שלמד כמעט ואין לו בחירה יותר. כן,
אנחנו אומרים שהתשובה היא הכרה אישית, זאת אומרת בעצמיות כנברא.
כן.
ובעצם באמת אין חיתוש בלתי פוסק. כדי להכיר בעצמך כנברא אתה צריך להכיר את הבורא.
לא, אני לא יכול להכיר את הבורא מתוך שאני מכיר את עצמי כנברא. אז יש לי בורא. כלומר, זה לא כמו אצל הפילוסופים, אומרים יש בורא אם כן אני נברא. זה הפוך, אני נברא אם כן יש לי בורא.
אבל אתה לא מוכרח לחפש את הבורא?
אי אפשר, מה זה לחפש את הבורא? זה מושג פילוסופי. כאילו, לחפש משהו הכוונה להקיף אותו. את האלוהות אתה לא יכול להקיף.
אז השאלה היא, מה, אתה צריך לקבל את זה באופן אבסולוטי בזה, שתהיותך
נברא
כנבדה, בלי
לערער
עליה?
לא, אם אתה מכיר בזה.
מאין ההכרה?
למשל, אברהם אבינו היה לו טריק איך להביא להכרה הזאת. נותן לאנשים לאכול. למה הוא נותן לאנשים לאכול? ברגע שאני אוכל, אני באופן קיומי במצב של נברא. כי אני מכיר בכך שהחיים שלי באים מבחוץ. מחוץ לי הם באים.
אני רוצה להבין משהו. אם אדם סתם בבוקר משנה לעצמו את זה באופן מיליארד פעם ביום, אני נברא.
לא, אם הוא מכיר בזה, לא אם הוא משנה את זה.
בסדר, ההכרה.
הוא לא צריך מיליון פעם.
זו התשובה?
לא, זה מה שמאפשר לו לשוב.
מה שמאפשר לו לשוב?
יפה.
אז מה זה התשובה?
זה התנועה שלו, האינסופית, כלפי מעלה.
לא ברור לי
עכשיו הרצף
בין
ההשערה
לבין התשובה.
כי אם אני מכיר שאני נברא, אז אני מכיר שאני בחוץ, שאני רחוק. מי שמכיר את עצמו כרחוק, רוצה להיות קרוב.
ואז מפה נגזרות כל ה...
בדיוק. ואז הוא עולה על קו כזה שמעלה אותו תמיד. או? אם עשית פעם סקי, אתה יודע שכשיורדים למטה יש כזאת ידית שלך לתפוס ואז אתה עולה, יש כזה קבל כזה, אז ברגע שתפסת נכון אתה עולה. לא עשית סקי? חבל.
שאלה איך אתה יורד?
אתה יכול ללמוד דירה שווה עם מי?
שאלה איך אתה יורד?
איך יורדים? כן? אתה יודע?
אתה לא יודע, אתה שובר
גרים. יש בעיה, כן, זה נכון. טוב, בואו נחזור לעניין. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. כן, אין דבר יותר קל מאשר לחזור בתשובה. רק תהרהר, גמרנו. כן, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אף על פי שנמצא רשע, הרי מקודשת. אנחנו אומרים הרהר תשובה בליבו. כן, אז כן, זה קל מאוד לחזור בתשובה, רק צריך להרהר תשובה. ומצד האחד הרי היא קשה שבקשות, קשה מאוד לחזור בתשובה. למה? שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. עד היום הזה באמת התשובה לא הושלמה, עדיין יש קלקולים בעולם, יש חטאים בעולם. כן? קשה שבקשה, קל שבקל. התשובה הקדמה לעולם. הרעיון של התשובה. כן, התשובה, לא יצא אל הפועל. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. סימן שהרב קוק לא מצד החטא חוזר בתשובה, כי לא כל הזמן הרב קוק היה בחטא. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. למרות שכתוב אפשר על התשובה, יש ספרות שלמה, ועדיין הדור שלנו לא מבין. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. כן? לא מצאנו שהסופרים כתבו שירים, סיפורים, תיאורים לעולם הפנימי הזה. באמת, אולי קצת דוסטויבסקי קצת כתב על זה, נכון? בספרות חטא ועונשו, קצת משהו מזה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי שהוא מלבב לעין חקר, וקל וחומר שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. האם הרב קוק היה אומר את זה גם על הספרות החדשה נכתבת היום על ידי בעלי תשובה, בענייני התשובה? שאלה מה קורה לזה ספרות. יש הרבה ספרים שנכתבו, אנשים זוכרים, גיליתי את האור וכותבים ספר, נכון? אפשר למלא מדפים שלמים של ספרים שנכתבים על ידי אנשים שחזרו בתשובה. מסבירים לך כמה שזה יפה. כן? Judaism is beautiful.
זה שם זה לא
לחטאים? בדרך כלל לחטאים, בדרך כלל, כן? אבל גם זה לא. יכול להיות, יכול להיות שבו היבט ספרותי. אבל
התכנון
לא את הביוגרפיה של שירה, אלא מהות התשובה. גם וגם. אז כתבו כמה דברים, אבל זה קשה לקרוא לזה ספרות. זה עדיין ברמה לא מי יודע מה. כן. לא, הוא מדבר על זה שהם לא דיברו על עולם התשובה. אז נדבר על הצד המעשי. כן, זה כן, נכון. אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים. יש ספר שלם נקרא תקנת השבים של רבי צדוק מלובלין, ספר ענק על התשובה. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצידה הספרותי והמעשי, להבנת התוכן שלה בדורנו ולהגשמתה בחיים. אני חייב, נגזר עליי בחיי הפרט ובחיי הכלל.
מה זה שאני אומר בצדוק הפרט?
לדורנו, לא, לדורנו.
אבל
בצדוק דיבר על... שם מדבר על הפרט דווקא, אבל זה לא עיקר העניין. העניין הוא שזה לדורנו. למה את סוגרת את הספר? עכשיו שגמרנו? כן? טוב. פרק א', תשובה טבעית, אמונית, שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. א', תשובה טבעית, ב', אמונית, ג', תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. זה שייך לפרקים הראשונים. שלושת הפרקים הראשונים הרב קוק כתב בעצמו לפי הסדר, אז רואים שהוא השתדל להיות מסודר. אחר כך אצל הרב קוק הכל התפרץ, כן? לא מסוגל לכתוב דברים מסודרים, אז צריכים אחר כך האורחים לבוא. אבל בשלב הזה רואים פה שהרב ניסה להיות מסודר, כן? יש תשובה טבעית, אמונית, שכלית. בתשובה הטבעית, כאן מדובר על התשובה של הפרט, לא על התשובה המהותית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים, תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. למשל, אם אני אוכל יותר מדי ביצים וזה גורם לי לעליית הכולסטרול, כשאני חדל מלאכול ביצים על מנת להשיב אל עצמי את הבריאות העבודה, אני חוזר בתשובה טבעית גופנית. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. כן, לא כל חוק של התורה, אלא יש חוקים של התורה ושל המוסר ושל הטבע שקשורים לחוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא בכל אותו דידול החיים שבלו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם. אז מי מטפל בזה? הרופאים. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה. כן, פיתח. כן. האדם הפרטי זה אתה, אני. האדם הכללי זה החברה. כן. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא משתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. הרי לא יודעים לרפא כל דבר, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר להחזיר, אבל גם מצד מה שאפשר להחזיר כנראה שעדיין לא משתכללה הרפואה. כן, למשל, רופאי עיניים עד היום הזה לא יודעים להחזיר עין של מי שהוציאו לו את העין. זה דבר קשה מאוד, נכון? אם הוציאו למישהו את העין, אפשר לטפל בזה? אי אפשר, נכון?
אבל יש תשואה כן.
טוב, סת, אז...
לקחת ממישהו אחר.
מה באמת? נו, יאללה.
עין זכוכית.
ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלת התשובה הזאת. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו, נמצא לחת האימה, ארצי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית הטבעית, האמונית והשכלית. למה? משום שהיום מבחינים בזה יותר, זה בנהייה אל הרפואה האלטרנטיבית, שמי שחולה זה לא האיבר שחולה, גם לא הגוף כולו שחולה, אלא זה האדם בכללו שחולה, ומחלתו בא לידי ביטוי בזה גם שהוא חולה גופני. אז אם כן, כדי לרפא אותו רפואה אמיתית, צריך לרפא את כללותו. לרפא את כללותו, גם נדע אחר כך, גם הטיפול הנקודתי בנקודה ספציפית בגוף שלו, גם זה יהיה טיפול אמיתי. לכן אומרים, רפאנו השם ונרפא. רק אם השם מרפא, אז אנחנו באמת נרפאים. אם לא, לא נרפא. טוב, זהו.